פותח בכל יום. המילה היא משל דירשו. יום שני, פרשת מקץ, כ"ג כסלו, תשע"ח. אז על מה נדבר היום, רבותיי? יהיה לנו סיפור מרתק על יהודי שהוציא אותו מהבית סוהר. ממש הריצו אותו, כמו עם יוסף הצדיק שכתוב בפרשה, שהריצו אותו מהבית סוהר. סיפור שקרה בדור שלנו, בדור האחרון. נושא מעניין שיהיה לנו בעניין הלכה. יהודים בבית הכנסת הדליקו בחורף את המזגן על קור, או בקיץ הדליקו אותו על חום. האם מותר לגוי שיעשה את השינוי, שיסדר את זה בשבת? עוד סיפור מעניין יש לנו על רבי אהרון מבלז. הוא נכנס להדליק נרות, הוא יוצא, מוציאים את המנורה והוא חוזר. מה קרה שם? אז בואו נתחיל. נתחיל בסיפור היומי על רבי טרקלדיק מזיזיצ'וב. כידוע, הוא היה חי בפשטות נפלאה, היה לו בית פשוט, צנוע, רהיטים וכלים פשוטים בתכלית הפשטות. אבל זה מה שנוגע לעצמו, בכל מה שנוגע לתשמישי קדושה ולצורכי מצווה, בזה הרב לא הסתפק בכלים פשוטים. הוא היה מאדר וטורח בשביל כל דבר להשיג את הכלים היפים ביותר. היה לו חנוכיה יפה מכסף, פמוטים נעים מיוחדים לנרות שבת, כוס גדולה ליין של קידוש, וכן הלאה וכן הלאה, קופסה מיוחדת לבשמים, להבדלה. צורכי מצווה, כמה שיותר יפה וכמה שיותר מכובד. אחד מהחסידים, שהיה עשיר גדול, הוא זכה פעם באיזה הגרלה בשולחן קטן, אבל שולחן יפה, עשוי עבודת יד, מעץ, מחוטה והיטב. ממש כלי מפואר. הוא כמובן מאוד רצה לתת את זה מתנה לרבא שיפאר את הבית הקטן והפשוט שהיה לו. אבל כמובן שאותו צדיק לא הסכים לקבל את המתנה. אבל העשיר לא התייאש. הוא הלך לבן של הרבא, רבי ליאור, כדי לתקז איתו עצה מה עושים, איך אפשר להשפיע על הרב שכן יסכים לקבל את השולחן. בא רבי ליאור לפני אבא שלו ואמר לו שגם השולחן הזה הוא נצרך לצורך המצווה. בשביל מה? להעמיד עליו את החנוכיה. ממילא יש בזה כלי, זה כלי ונווה, הוא יתנהל לפניו במצוות. כששמע הצדיק את זה, הוא הסכים לקבל את המתנה. אבל, בתנאי אחד, השולחן הזה הוא אמר, לא יעמוד בבית שלי במשך כל ימות השנה. רק במי חנוכה יביאו את השולחן לבית, כדי לפאר וליפות את מצוות הדלקת נרות חנוכה. יש לנו פה סיפור נוסף על הבלזרוב, רבי אהרון מבלז. הוא נכנס להדליק את הנרות, לפני שהדליק את הנרות הוא המתין ככה כמה דקות שלא כמו שהוא היה רגיל, ולפתע הוא מצווה למשמש להכניס את הנרות בחזרה לחדר. הכניסו, כל הקהל בינתיים מחכה בבית מדרש לראות מה קורה. אחרי כמה דקות הוא יוצא עם המנורה ומדליק את הנרות. החסידים שראו את המעשה הזה חשבו, בטח יש פה איזה עניינים מסתרים וגבוהים, יסוי דבר קודש, מי יודע מה היה פה. לאחר מייסה, המשמש גילה בעצמו איזה סיסרתו ראיה שם. הוא סיפר להם שבאותו יום, במקום לשפוך לבזיחים של המנורה שמן, הוא טעה ושפך איזה משקה אחר, היה שם איזה בקבוק של מד על השולחן, שהוא חשב שזה השמן, ובזה הוא מילה. הוא אמר שהרבי נכנס להדליק את הנרות, אז הוא עיף מבט על החנוכיה, והוא רואה שיש שם, הוא זיהה מיד שזה לא שמן זית, הוא זיהה שיש שם משהו אחר. אז כדי לא לבאש את המשמש, אז הוא ראה להוציא את המנורה לחדר שלו, שם שפכו את המד והכניסו במקומו שמן זית. גדלות של רבי אהרון מבלז. ונעבור רבותיי למדור קניין חוכמה. אז אנחנו רואים במשנה, והווה מקבל את כל האדום בסבר פונים יופוס. יש פה סיפור מרתק על רבי שלמה זיין נוירבך, איך הוא היה מאיר פנים לכל אחד, איך הוא היה מקבל כל אחד בסבר פנים יפות. סיפר אחד התלמידים שלו, סיפור שהופיע בגיליון דברים טובים, על פי הספר חיקוי ממתקים, תפילה אחת של שחריס, באחד הימים, הוא רואה את רבי שלמה זיין חולץ את התפילין לפני חזרת השעת, ומתכונן לחזור הביתה. זה דבר שהיה חריג, מוזר. הרב של מזיין היה נוהג לבוא מהראשונים ולצאת מהאחרונים, בטח לא באמצע התפילה, מיד אחרי שהוא גומר את 18. אומר אותו תלמיד, אז הבנתי שהוא כנראה מרגיש מאוד לא טוב. וכן באמת ככה התברר שהוא סבל ממש איסורים נוראים, ומחמת הכאבים הוא לא יכול להישאר עד סיום התפילה. אז אמר אותו תלמיד, נו, אז אני אלווה אותו, אולי יצטרך בדרך איזה עזרה. ואכן אותו תלמיד מתלווה אליו, באמצע הדרך רואה אותו יהודי, את רב שלמה זלמן, אז הוא ניגש לשאול אותו איזה שאלה. אומר אותו תלמיד, אני ממש חרדתי על המצב של רב שלמה זלמן אוירבך. אז אם היה הקדמתי ואמרתי לאותו אדם שהרב לא מרגיש טוב, אולי אפשר לדחות את השאלה לזמן אחר. אבל רב שלמה זלמן מיד מייסה אותי ואומר, אם יש לו שאלה שישאל עכשיו. ותוך כדי שהוא מתייסר מכאבים, הוא קשיב באורך רוח ובהארת פנים לשאלה. איזה שאלה? תשמעו מה הייתה השאלה. מספר אותו יהודי שהוא הוריד את השטיחים מהרצפה שלו בבית, כי קשה לו לנקות אותם. אבל האישה שגרה מצחתה היא טוענת שהיא שומעת את הפסיעות. האם הלילה להתחשב ולהחזיר את השטיחים? סיים לשאול אותו יהודי את רב שלמה זלמן אוירבך. השיב לו מורון, ראוי להתחשב. ואם אתה יכול להחזיר את השטיחים, זה מצווה חשובה. טוב, היהודי קיבל את התשובה, המשכנו בדרכנו, מספר אותו תלמיד, אבל אותו יהודי נזכר שיש לו שאלה נוספת, והוא שוב פונה למורון ושואל אותו בשאלה הבאה, באיזה תכשיר הרב ממליץ לנקות את השטיחים? אותו תלמיד חשב שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו מהשאלה הזאת. אבל רב שלמה זלמן אוירבך האיר לו פנים, והוא מסביר לו בנחת ובסבלנות, שיש חומר מיוחד לניקוי שטיחים. תפנה לחנות הסמוכה, אומר לו רב שלמה זלמן, ותגיד לבעל החנות שאני שלחתי אותך ואני מבקש שייתן לך את הייעוץ הטוב ביותר. אתה מספר אותו תלמיד שהיהודי היה הוא סיים את דבריו, אז רב שלמה זלמן אוירבך ראה שאני ממש יש לי עלי הפנים הרשת פליאה. ותוך כדי שאנחנו הולכים, שהוא מתייסר בכאבים, הוא אומר לי, תשמע, כשיהודי שואל שאלה, צריך להשיב לו. זה ספר פנים יפות, שכידוע רב שלמה זלמן אוירבך הצטיין בו, איך שהוא מאיר פנים לכל אחד ואחד, לא משנה באיזה מצב הוא היה נמצא באותו זמן. וכעת נעבור למדור עניון דיומא, שזה כמובן על חנוכה. האם ניתן להדליק נרות חנוכה לאחר חצות הלילה? מי שלא הדליק את נרות חנוכה עד שצא כוכבים, פסקו פסקי זמננו שידליקם בברכה בתוך חצי שעה מצאת הכוכבים, ובזמן הזה הוא מברך גם אם אין עוברים ושבים ברחוב, והוא נמצא לבדו איתו. כאמור ככה פסקים הוא משה פיינשטיין, רב שלמה זלמן אוירבך, הרב בן ציון אבא שאול, הרב אליושי ורב ניסים קרלית. אחרי הזמן שצאת הכוכבים, חצי שעה לאחר מכן, אז מי שמדליק בחוץ או בחלון, באופן שהפרסום הניס הזה רק לומדים בחוץ. ידעת הרב אליושי, כל עוד שישנם עוברים ושבים ברחוב, אז הוא ידליק בברוכן. לאחר מכן, הוא ידליק לא ברוכן. ידעת הגאון רב ניסים קרליץ, אף כשעדיין ישנם עוברים ושבים, הוא ידליק ללא ברכה. והמדליק בפנים, באופן שהפרסום הניס הוא לבני הבית, ידליק בברכה עד עלות השחר. אבל זה בתנאי שכמה מבני הבית, ויש שכותב אפילו אחד מבני הבית, אז הם יהיו ערים בשעת ההדלקה. אבל אם כולם ישנים, ידליק ללא ברכה. ויש אומרים שניתן לברך אף כשכל בני הבית ישנים או שנמצא לבדו. ואומר המשנה ברורה שאין מוחים ביד מי שנוהג ככה. ורבי משה פיינשטיין הסביר את השיטה שלהם, שלמה הדין הוא ככה, שלדייטום הפרסום הנס, אין זה אלא צורת עשיית המצווה לכתחילה. אבל בדיעבד ניתן לקיים את המצווה אף ללא פרסום מניסה ולברך. ודעתו שככה יש לנהוג למעשה. וכן כתב הגאון רב שלמה ווזנר שהמנהג בימינו כדעה זו לברך עד עלות השחר גם כשהוא נמצא המדליק לבדו. בדף היום מבעלוכה יש לנו את העניין של משרת גוי שמדליק נר לצורך עבודתו אצל הישראל. האם נחשבת כמלוכה שנעשית עבור הישראל או כמלוכה שנעשתה לצורך עצמה? יש לנו פה כמה נושאים מעניינים בדף היומי בהלוכה. האם מותר לגוי לומר לו לעשות מלאכה בשבת לצורך מצווה? יש מהראשונים שסוברים שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייסה בשבת לצורך מצווה. אמנם רוב הפוסקים חולקים על זה, בשיטת הרמו שבאופן של צורך גדול אפשר להקל. ויש שמחמירים גם באופן כזה. מאידוך, ובין השמוצה של מוצאי שבס ייתכן שאפשר להקל לכתחילה. ובין השמוצה שבכניסה של שבס לכל הדעות מותר. ומי שעבר ואמר לגוי לעשות מלאכה דאורייסה לצורך מצווה, יש אומרים שאם הוא ידע שלהלוכה אסור לעשות כן, אז אסור לו ליהנות מהמלוכה. ואם הוא לא ידע, מותר ליהנות מהמלוכה. ויש שמחמיר גם באופן שהוא לא ידע שאסור לעשות כן, אלא אם כן מדובר לצורך גדול שבו הרמו מתיר את עצם האמירה. נושא מעניין נוסף שיש לנו בדף רמי בהלוכה, האם מותר לומר לגוי לכבות את מזגן שהופעל בית הכנסת בחורף על קור כמובן. כאמור, יש מהראשונים שמתיר אמירה לגוי בשבת במלוכת דאורייתא לצורך מצווה. ואף שלהלוכה אין להקל, כתבו הפוסקים להקל על פיו במקרים שונים לומר לגוי לעשות המלאכה. ולדוגמה, תיקון חוט עירוב שנקרא בשבת, כדי למנוע רבים מלהיקשה במלאכת היצואה, אז זה הותר, אך יש למעט באיסור, כגון שיקשור את חוט העירוב בקשר הניבה במקום קשר רגיל. דוגמה נוספת זה להכין את צורכי בריס מילה, באופן שלא הכינו אותם בערב שבת בשגוגה או באוינס. דוגמה שלישית, לכבות את המזגן של בית הכנסת, כמו שהזכרנו כבר, שהפעילו אותו בטעות על קור בחורף או על חום בקיץ, ברמה כזאת היא שזה לא מאפשר להתפלל בציבור או לקרוא בתורה. ויש שיתיר את הדבר הזה גם כדי למנוע ביטול תורה של רבים. נושא נוסף שקשור לדף רמי בהלוכה, לגבי אמירה לגוי לטלטל מוקצה בשבת. אז נקדים ונאמר שחזל אסרו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, בין במלאכה דאורייסה ובין בכל איסורי שבת דרבונון. אולם טלטול מוקצה, כיוון שאילו ירצה הישראל, הוא רשאי לטלטל אותו בשינוי, כגון באמצעות אחיזה במרפקים או באחורי ידיו, אז לכן הוא רשאי לומר לגוי לטלטל אותו כרגיל. והיתר הזה, רק שהטלטול נעשה לצורך שימוש בגופו של חפץ המוקצה, או במקום שבו הוא מונח, אבל לצורך חפץ המוקצה עצמו, כגון שלא יישבר או שלא יגנב, אסור לומר לגוי לטלטל אותו, אלא אם כן מדובר בכלי של מלאכתו לאיסור, שאז מותר לגוי לטלטל אותו לכל צורך שהוא. וכמו כן אין להתיר זאת למאורץ שמייבוא להקל יותר מהמותר. מוריי ורבותיי, בואו נזכר מה למדנו אתמול. אם הגוי עשה מלאכה בבית הישראל, ויש הנאה מעצם ההימצאות במקום שבו נעשתה מלאכה, הוא כגון שהפעיל את המזגן ביום חם במיוחד, לא חייבו חכמים את הישראל לצאת מביתו מחדרו. עוד למדנו שישראל שרואה גוי בשבת שמתעתד לעשות מלאכה עבורו, הוא חייב למחות בידו. ואם הוא כבר עשה את המלאכה, הוא צריך להזהיר אותו שלא יעשה אותה שוב. גוי שעשה מלאכה בשבת לצורך ישראל וגויים כאחד, ואין הוכחה שהמלאכה נעשתה לצורך אדם מסוים. אז בזה אנחנו הולכים לפי הרוב. זאת אומרת, שאם רוב הנמצאים במקום עם ישראל, אסור ליהנות מהמלאכה. ואם רובם גויים, מותר. ובואו נזכר מה למדנו לפני 100 ימים. אז הנושא היה, האם צריך לחסות את כפתורי ההצתה בקיריים לפני שבת. אז נקדים ונאמר שאסור להשרות בשבת על האש סיר שיש בו תבשיל, מחשש שיעשו בשבת מלאכה כדי להאיץ את הבישול. בבישול על גבי עצים שהפכו לגחלים, כמו שפעם היה נהוג, היה החשש שמא יחטא בגחלים כדי להגביר את האש. ולכן התירו חכמינו את האיסור השהייה בקירה גרופה וכתומה. זאת אומרת שגרפו כבר את הגחלים והוציאו מהקירה, או שכיסו את כל הגחלים באפר. ומה הטעם של האתר? שעל ידי הפעולות האלו, שאדם פועל באש וממת את החום שלה, אז הוא מסיח דעתו מתעסק בה ולהגביר את האש. ואין חשש שיבוא לחטות בגחלים. בימינו, בקיריים של גז, אז החשש לעשות מלאכה, להגדיל את תאי הלהבה הזה כדי להאיץ את הבישול. ומותר להשות אליהם תבשיל כאשר מכסים את הלהבה. אבל נחלקו הפוסקים האם נדרש גם לחסות לנעול או להסיר את כפתורי הצתה. אמנם כיסוי הכפתורים בלבד, או נעילתם או הסרתם ללא כיסוי האש, אינו מתיר את איסור השהייה. בדף היומי היום, בשבוע דף י' ג', האם יום הכיפורים מכפר למי שאינו שב בתשובה? ובמה מתכפרים הכהנים? ומדוע הוקשו שני השעירים? על כך ועוד נושאים מעניינים נלמד היום בדף היומי. ונעבור כעת למדור חובץ חיים יומי, החפצים בחיים. אז מוריי ורבותיי, היום אנחנו מתחילים ללמוד הלכות רכילות. אתם מוזמנים כולם להצטרף אלינו ללימוד הימי בספר חובץ חיים. אז כאמור, היום מתחילים בלימוד הלכות רכילות בסדר הלימוד הימי בספר חובץ חיים, שזה בעצם חלק ב' בספר. כבר בכותרת הראשונה של החלק הזה, הלכות איסורי רכילות. אז החובץ חיים ילמד אותנו מסר חשוב. בהגעה שם הוא כותב, נראה את לשונו התורה, אף שכמה דינים בהלכה זו, היינו יכולים ללמוד אותם מעצמה מהלכה הראשונה, שהיא הלכות איסור לשון הרע, אף על פי כן אומר החובץ חיים, לא שמחנו על זה וביארנו בפירוש מפני כמה טעמים, כמו שכתבנו בסוף ההקדמה. מי שמעיין בביאור המוספים של דירשו, אז הוא יראה את הדברים שמפורטים שם. ששם בהגעה הוא כתב, שהוא חוזר לפרט את כל הדינים בהלכות רכילות, מחמת גודל המכשול שמצוי בחטא הזה. ואין לסמוך על הלומד שכאשר יצטרך לדעת הלכה למעשה, הוא יחפש ללמוד דבר מתוך דבר. ועוד מוסיף החפץ חיים שכמעט בכל עניין יש חידוש שלא ניתן ללמוד מהלכות לשון הרע. אכן, באיסורי רכילות, אז נראה שהמכשלה מצויה יותר. מחמת חוסר ידיעה, מה כלול בהגדרה של איסור? וכמו שהחפץ חיים מיד כותב בסעיף א', אף על פי שאותו דבר אין גנות על מי שמספר, אף לפי דברי הרוכל, ואילו היו שואלים לו, לא היה מכחיש. למה? למה הוא לא היה מכחיש? או משום שעמיד והצדק איתו, או משום שהוא התכוון באילו הפעולות והדיבורים, כוונה אחרת. אומר החפץ חיים אפילו אוכי רוכל מקרי. כוונתו, שגם כשהמספר הוא בעל מידות טובות מטבעו, הוא בכלל לא מתכוון לספר בו דברי גנות. בכל זאת הוא עלול להיכשל באיסור רכילות. ולמה? כי סוף סוף מה שהוא מספר זה גורם שנאה בלב מי ששומע כלפי אותו אדם שאמר את הדברים. כדוגמה אחת מיני רבות נביא נידון אחד שמוזכר בביאור המסופים. שאדם שולח את חברו לפלוני והוא מבקש ממנו במפורש, לך אמור לו בשמי שככה אני חושב עליו, ככה אני אומר עליו. אז מובא שם בספר חידוש המבוארים שמהגמרא משמע שיש בזה משום מסור החילוס. אמנם למייס הוא קודם שצריך ליון בזה. למשל, דיין שפסק על פלוני שהוא חייב, והוא מסכים שאמרו לפלוני שהוא מחייב. אז מופיע בספר נדברו שזה אסור. הוא ראה עוד דעות בניין בביאור המסופים שם. בכל אופן, מכל הנזכר עולה שגם דברים שמותר לומר אותם ישירות, ואין בכך כל רע, ייתכן שלאמר אותם על ידי שליח זה דבר שאסור. ונמשיך במדור המוסר היומי. מספר חומת הדת. מספרי החופץ חיים. החופץ חיים מדבר פה על הנושא לא להתבייש. והדברו בידסכו נגד מלוכים ולא איבוש. אומר החופץ חיים בלשונו התאורה, אנו צריכים להראות לכל שאין אנו מתביישים בעבודת יוצרנו בקיום תורתו. כי יש אנשים צעירים שמתביישים, אבל אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. האם התבייש שר הצבא לישא את אותו הכבוד שנתן לו המלך? וכבר אמר דוד המלך עליו השלום, ואדברו בידוסכו נגד מלוכים ולא איבוש. ובאמת, ממשיך החובץ חיים, מה שהראה כמה פעמים שמלהיגים מאיזה איש הירא וחרד ועוסק בתורה, הוא בפני שאינם מבינים כלל מהו תורה, ואינם יודעים כלל את עצם קדושתה ועניינה הנורא מאוד. ועל כן אין לג שלהם נחשב לכלום. ואל ליפול לב האדם על זה. והוא מביא משל מאוד יפה, על אחד שהיה גר באיזה כפר, והוא זכה במכרז גדול, היה סוחר גדול, והוא זכה במכרז שהוא יהיה אחראי לספק את המזון לכל חיל המלך. אז הוא קיבל סכום עצום על כל העניין הזה. אז אנשי הכפר ביקשו ממנו שיראה להם את הסכום הזה שהוא קיבל. אז הוא הסכים. נו, מה הם דמיינו לעצמם אנשי הכפר? שעכשיו ייקח אותם למחסן והוא יראה להם שקים מלאים בכסף וזהב. אבל להפתעתם הוא מוציא להם מהכיס שטר, צ'ק, ששם כתוב את הסכום. אז הם אומרים לו, בלשונו התור של החבצריים, וילגו עליו, הבעבור זה הנייר היה כדי לך כל העמל והתלה הזה כמה שנים. אנו שמענו עליך שקיבלת סכום עצום. והיא ביניהם כמתעתע. ויען להם, אוי אנשי בר, ברבע מהשטר הזה, אני יכול לקח כל הרכוש אשר בכל הכפרים שסביבותיכם. וממשיך חפץ חיים ואומר, והנמשל, בפשיטות, כי מי שזכה, שלמד כל סדרי משניות, או כמה מסכתות מן השס, שידוע הוא מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהיורש מסכת אחת, יורש עולם אחד, וגם כמה מאות אלפים מלאכי השרת יש לו, שנברו על ידי תורתו. כידוע שכל תיבה ותיבה היא מצוות עשה בפני עצמה, והם אוהביו לנצח, כמה יש לו לשמוח על זה, ולא יחוש אלא גם כלל. עד כאן המדור המוסר היומי מתוך ספר חומת הדת. ונעבור למדור פניני הפרשה. סיפור מרתק על סייעתא דשמיא שהיה לרב הצדיק רבי נפתלי חיים אדלר, חתנו של הימריך חיים מוויז'ניץ. כתוב בפרשה, אחרי הודיע אלוקים רצחוק כל זויס. לפעמים השמיים שולחים רמז כלשהו לאדם מסוים שהוא יודע להתרחק מן הסכנה. בשנת תש"ד הפלוגו מרומניה דרך הים השחור 9 ספינות מעפילים. היו עליהם כמה אלפי מעפילים, יותר מ-3,400 פליטים. ביניהם, לכל ספינה כידוע יש שם, לאחד הספינות קראו מפקורה. מפקורה זה היה השם שלה. אלה שהיו אמורים לנסוע שם, בין המארגנים, היה הימריך חיים מוויז'ניץ. החתן שלו, של הימריך חיים מוויז'ניץ, הרב הצדיק רבי נפתלי חיים אדלר. הוא אמר, שייט על, על אונייה עם כזה שם, אני לא עולה. הוא אומר, שם של מפקורה זה מרמז ללשון של הפקר. והוא לא רוצה בשום אופן לעלות על הספינה. אז צירפו אותו לספינה אחרת. מה קרה עם הספינה ההיא? ביוזיין באב, באמצע הפלגה, הספינה ירדה למצולות. התביעו אותה, יש המחלוקת שם איך היא טובה, האם צוללת רוסית פגעה בה בטעות, או כלי שייט של חיל העם הגרמני, או נהיית תותחים, מחלוקת בין הניצולים. מתוך 390 נוסעים, 5 אנשים שרדו וניצלו מאותה התקפה שהייתה בטעות, או לא בטעות. ורבי נפתלי חיים אדלר זכה להינצל עם הרמז שהוא הבין ששלחו לו מרשמיים על ידי השם של האונייה מפקורה. סיפור המרתק הזה מופיע בגיליון פניני תורה וחסידות. ונעבור לעוד סיפור מרתק שקשור לפסוק שיש לנו בסוף הפרשה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, ויגלח, ויחלף סמלו יסוף. סיפור מרתק שסיפר אותו רב שמעון טיקוצקי בעיתו במבשר, במוסף התורני. חסידות אוב סטאוין עשתה דינר יוקרתי באוסטרליה, במלבורן. סיפור שקרה לפני כמה עשרות שנים. שזה היה ביקור הראשון של הרבי מטולסאון, זכר צדיק לברכה. ביקור ראשון שלו שם, ביחד, גם עבור התושבים, זה היה ביקור ראשון מסוגו שהגיע ככה אדמו. עמדו כולם, הביטו בהשתאות, בחסידים, עם היער מולקס, דברים שהם לא הכירו. והדלתות של העולם נפתחו בשעה יהודה, הכל תקתק כמו שצריך. הסיבה לאירוע הזה, המצב הכלכלי של מוסדות הסאון בשכונת מאה שערים הוא זה שגרם לרבי לצאת מארץ ישראל ולנדוד עד אוסטרליה הרחוקה, מרחק מצטבר של עשרות שעות טיסה, כדי לערוך שם את המקבית לטובת המוסדות. השיא של המסע היה כמובן הדינר שאליו הוזמנו יהודים עשירים בתקווה שיפתחו את הכיס. הרבה תקוות נתלו בדינר הזה. ובדרך הלוך רוחם של בני הפמלה הייתה טובה להם. אחד הגבאים אף הוא הרשה לעצמו להתבטא במהלך הטיסה בנוחות של הרבי שהדינר הזה ללא ספק יכולה פלאים. אז זו יצאו נזלך, כמו שאומרים. ובאמת, כל האירוע תקתק, הכל היה בסדר גמור, אבל בסוף הערב, כשפתחו את המעטפות, ראו שהם לא תרמו אפילו עשירית מהסכום שציפו. ההכנסה הקטנה הזאת בכלל לא הצדיקה את ההשקעה, בטח שלא, את כל טלטולי הדרך של הרבי. היה ממש מפח נפש לפמליה מכל העניין. החליטו שממש בימים הקרובים יעשו עוד דינר נוסף. במתכונת מצומצמת יותר, היו קוראים לזה מסיבת תה. ויקראו לעוד קבוצה של אנשים. וככה עשו. במהלך אותו ערב נעמד הרבה, והוא נסע באוזני המוזמנים ואיך הדברים יוצאים מהלב. יש לי ישיבה בירושלים, מאות בחורים שיושבים ולומדים בה בקדושה ותארה, ואני מבקש ממכם שתתו שכם ותעמדו לימיני בשעה הקשה הזאת. הדברים של הרבי שיצאו מהלב נקלטו היטב באוזני השומעים. הארנקים אמנם לא נפתחו בבת אחת, אבל היה שם יהודי אחד, רב נוחם קראו לו, שהוא קם ממקומו ובהתרגשות הוא ניגש לעבר שולחן המזרח אל הרבי. הוא שלף מהכיס פנקס צ'קים, הניח על השולחן ואמר, רבי, הפנקס הזה שלכם. תרשמו בו כל סכום שעולה בדעתכם ואני חותם. אבל בתמורה אני מבקש תעניקו לי ברכה הגונה. הרבה גבות הורמו שם, באולם, לצד המפתיע הזה. קודם כל, רב נוחם היה מוכר, יהודי מבוסס. הוא מוכר היטב, אבל לא ידוע כאשר כזה גדול, והוא גם לא נמנה לחסידים של הרבי. ובכלל, היה פלא כל העניין הזה. הוא לא עלה חסיד בכלל, לא הבינו מה קרה. אחרי זה רב נוחם הסביר להם שדברים יוצאים מהלב של הרבי שהם נאמרו, הם נאמרו בכזאת ישרות, אז זה העמיס את הלב שלי ואני הרגשתי שאני לא יכול לעמוד נגד. טוב, כך הוא סיפר להם אחר כך. הרבי לקח את הצ'ק, כתב עליו סכום לא גבוה במיוחד, אלא סכום בסיסי שהיה דרוש בשביל להחזיק את המוסדות, הרבה פחות ממה שחשבו שהוא יכתוב, והוא הושיט את הצ'ק לרב נוחם הזה שיחתום. אני מברך אותך, אמר רב נוחם, אמר הרבי לרב נוחם, שתזכה לרוות נחת מכל צאצאיך, והוא הוסיף לו פה משהו מעניין, ותזכה בעזרת השם ללוות את כולם לחופה. במשך כמה רגעים הברכה ככה הייתה נראה שהיא תלויה באוויר. החצי הראשון, תזכה לרוות נחת מכל צאצאיך, זה שגרתי ומובן. אבל החלק השני, שתזכה בעזרת השם ללוות את כולם לחופה, זה היה נראה תמוה, רב נוחם יהודי, צעיר, בריא, החיים עוד לפניו, למה שהוא יזדקק לכזאת ברכה? טוב, תשובה הם לא קיבלו על זה. הדינר השני באמת הסתיים בהצלחה גדולה יותר, יחסית לקודמו, לדינר הקודם, וזה סלל את הדרך לביקורים הבאים של הרבי, בעל הדברי אמונה באוסטרליה, הלאה, שבעניב בחזה שמיים תוצאות בביקורים האחרים, תוצאות מוצלחות הרבה יותר, מאותו נסיעה הראשונה. חלפו שנים, הרבי הקדוש מיטל זרון כבר התבקש לישיבה של מעלה, ורב נוחם המשיך לעשות חיל ועסקים, וכבר זכה באמת להוביל כמה צאצאים לחופה. אבל, בוקר בעיר אחד, בלי שום הקדמה, בלי שום התראה מוקדמת, פלוגת שוטרים חמורי סבר פורצים לבית שלו, הופכים את כל הבית, ארז ומאומה, כשבסופו של יום, רב נוחם יוצא מהבית וראש מורכן, מובל באזיקים, בתוך ניידת. העסקים של רב נוחם קלו גם מסחר במטבע חוץ, שהיה אסור על פי החוק האוסטרלי, ובעקבות הלשנה לשלטונות, אז שמו אותם אחרי סורג ובריח. הראיות המפלות נגדו היו ברורות, לא הותירו מקום בתקוות, והשופט כצפוי לא היסס וגזר עליו 10 שנות מאסר תמימות. הכלא האוסטרלי ידוע בקשיחות שלו, חופשות ויציאות מפעם לפעם, זה לא כלול שם בתנאי המאסר, תהיה הסיבה אשר תהיה. לפי כך, כשבשעה טובה התארס אחד מהבנים של רב נוחם, אז החלו מיד המאמצים לשחרר את האב, לנסות מאמצי השתדלנות לשחרר אותו, לפחות לשעה קלה ביום של החתונה, שיהיה ממש כמה דקות. אבל כאמור, המאמצים נתקלו בחומה של אטימות מרושעת. שבועות ארוכים של השתדלנות והפעלת קשרים חובקי עולם בסופו של דבר הודיעו העסקנים לבני המשפחה שבדרך הטבע אין סיכויים שאבא שלהם יבוא להשתתף בחתונה. ואז נזכרו לפתע בברכה התמורה עתיקת היומי לפני עשרות שנים, בברכה של הרבי מטולסאו שכבר הספיק להתבקש לשיבה של מעלו. אז הם הבינו מה שהוא ראה, אותו צדיק. אבל איך? איך בדיוק תתגשם הברכה? בעיצומם של המאמצים לשחרר אותו לחופה, לחתונה, ממש כמה ימים לפני החתונה הגיע לאוסטרליה הבן שלו, הבן של הטודסרון. הלא הוא האדמור מנחלסרון שליטה שהגיע לבקר בבית חמיב, הגאון הצדיק המפורסם הרום צבי בק, שהוא גייביץ של מלבורן. הידיעות הסערות קידמו אותו, ברכתו משכבר ימים של אביכם, היא הנושא המדובר יותר בעיר, סיפרו לו ראשי הקהילה. במה מדובר, מה קרה, הוא שאל. סיפרו לו את הסיפור, שבנו של רב נחום הנוגיד שמרצה 10 שנות מאסר, עומד להיכנס בעוד קיימים תחת החופה, וכל המאמצים ישחרר אותו, אפילו לרגעי החופה בלבד, עולים בתור. והם אומרים לו שעוד רבים זוכים את הברכה שאבא שלכם העניק לו, שהוא יזכה לבנות את כל הילדים לחופה, אבל הסיכויים של הברכה להתגשם אפסיים. המאמצים של השתדלנות לשחרר אותו נמשכו עד יום החתונה עצמה, אלא שכל הבקשות, ההסברים, נפלו על אוזניים ערלות. ומגיע יום החתונה. אולם השמחות האוסטרלי מתמלא במוזמני, בני משפחה. בשולחן המזנח יושב החתן כמובן, אבל השמחה לא שלמה. אבא של החתן בולט בהיעדרות שלו. עוד אותו מבילים את החתן לחופה. מישהו אחר ייאלץ להביא את החתן במקום אבא שנמצא מרחק של כמה קילומטרים, אבל הוא לא יכול להגיע. התזמורת מתחילה מניגוני התעוררות. עוד ועוד יהודים מבני העיר מתקבצים למעמד כבוד הספונים שלפני החופה. דמותו הדורה של רב העיר, הגאון רב אברהם צבי בק, שאליו מתלווה גם החתן שלו, האדמו"ר מנחלסרון, נראית באופק, הם מגיעים שתיהם ביחד לחתונה. קמצות של אפר שמים על החתן, וניגון החופה מתחיל להתנגן ברחבי העולם. החתן קם ממקומו, מלביש את הקיטל, שתי שלבות רועדות מוצתות בשישית, ומתחילים לפסוע לעבר החופה. אבל לפתע נהיה בלגן, בלגן, מישהו צועק, מנסים להבין אותו, מסמן לעצור, לעצור. לא מצליחים להבין מה שהוא אומר, אבל ביחד איתו כבר מתפרצים עוד אנשים. תעצרו הכל, תעצרו הכל. עוצרים, לא מבינים מה קרה. פתאום הדלת נפתחת, שני גברים חסונים במדי סוערים נכנסים פנימה, ואחריהם גוררים איתם ביחד את מי? את האיש הכי צפוי והכי לא צפוי להשתתף בשמחה הזאת. רב נוחם, המחותן בכבודו ובעצמו, אבא של החתן. גופו כחוש, הפנים שלו חרושות סבל. אבל החיוך! החיוך שעל הפנים שלו הולך ומתרחב. התזמורת מפסיקה בבת אחת. דממה מצמררת מושלכת בעולם. כולם מסתכלים על הדמות הבוסעת פנימה. עין אחת לא יכלה להישאר יבשה בעולם. אבא נרגש. הוא ניגש בצעדים מדודים לבן החתן, מחבק אותו. כשהוא מבחין באדמו"ר מנחלסרון, הוא ממהר לקראתו גם, והוא פורץ בבכי סוער. בניגוד לכל התחזיות, לכל הסיכויים, הנס הבלתי יאומן אירע. ברגע האפס התקבל אישור מיוחד, והנה רב נוחם, אבא של החתן, זוכה להוביל אותו לחופה. הרבי הקדוש בעל הדבר האמון שמר את ההבטחה שלו שהוא נתן לפני שנים רבות. כעבור רגע מיד מתחדשת התזמורת, המנגינה חוזרת, והחתן צועד אל החופה, כשאבא שלו צועד לימינו, יחד עם המוני יהודים מתעורר גשים. החופה מסתיימת, שתי הסוהרים, השומרי ראש מוטטים להביא החתן שהזמן שלו קצוב, בו במקום, מתחת לחופת הכתיפה, נערך מעמד מצוות הזריז, אבא מאושר רוקד לבני החתן ריקוד של מצווה. מהחופה הוא חוזר לניידת שנמרת, התרחק מהמקום. כל המעמד הזה רבותיי לא נמשך יותר מכמה דקות. במבט לאחור זה היה נדמה כמו חלום מתוק. אבל האווירה בחתונה, אוי האווירה, האווירה השפופה שהייתה לפני זה, משתנת פלאים. ריקודי ההודעה נרגשים, הולכים ומשתלבים. הנס, הנס הופך לשיחת היום בקרב הקהילה היהודית באוסטרליה. אבל ברוריי רבותיי, בזה לא נגמר הסיפור. חלפו כמה חודשים מהחתונה, ושוב נראים באופק אותם ימים נוראים. עסקני הקהילה מעודדים מההצלחה הגדולה בחתונה, עולים שוב לפגישה מנהל בית הסוהר. בשביל מה? לבקש לשחרר את האסיר היהודי לתפויות של החגים. המנהל אומר להם, אין על מה לדבר, תוציאו לכם מהראש את הרעיון הזה. הוא לא יצא מהבית סוהר, הוא לא עובר את החומות, עד שהוא מסיים את הזמן שהוא צריך לשבת. ככה הוא אומר להם בכעס. אבל הקלף האחרון שמנסים לשאוף שם אחד העסקנים, הוא אומר לו, אבל הרי הסכמתי לשחרר אותו לפני כמה חודשים להשתתף בניסויים של בנו. החגים החשובים חשובים, החגים חשובים לא פחות מהחתונה. המנהל שוחק ואומר להם, מה אתם חשובים לעצמכם? השתגענו פעם אחת, נחזור ונשתגע פעם שנייה. המשלחת נאלצת לחזור על עקבותיה. אבל המילים האחרונות, אם השתגענו פעם אחת, נשתגע פעם שנייה, צלצל באוזניה כפעמונים. אם למישהו נהיה ספק בגודל הנס שאירע בחתונה, בא המשפט האחרון והוכיח מחדש, ששום הסבר הגיוני לא יכל להסביר את אותו שיגעון שאחז במנהל בית הסוהר. מלבד מה? גדולים צדיקים במיטתם. עד כאן רבותיי הסיפור המרתק על אותו יהודי שהריץ אותו מהבית סוהר. ונסיים רבותיי בהתחזקות היומית. בספר המאורות הגדולים מובא שפעם כשנסע חפץ חיים בעגלה, אז שוחחו שכניו לנסיעה על סוסיהם ופרותיהם, ואחר כך הם התחילו לדבר על החברים שלהם לשנורה. אמר להם החפץ חיים, מה לכם לדבר על הבריות? תמשיכו לדבר על הבהמות. הנוסעים חשבו שהוא זה משולח והתחילו לצחוק עליו, אבל הוא לא ישיב להם. וכשגמרו, אז הם המשיכו לספר על החברים שלהם. החפץ חיים יעיר להם עוד פעם. הם כשהוא לא שמעו, אז הוא ביקש לרדת מהעגלה. סיפור שמופיע בספר המאורות הגדולים. אם כן רבותיי, בשעה שאנו שומעים בסביבותינו דיבורי לשון הרע, נשתדל להסיט את השיחה לנושא אחר, או לפחות להניע את המשוחחים לדבר לשון הרע. וכשהדבר אינו מתאפשר, נעזוב את המקום. ועד כאן להיום, עמל לימי של דירשו הפותח בכל יום. ונזכיר לכם שאפשר לקבל את החומר במייל כתוב ישירות למייל שלכם על ידי בקשה לדירשו שטרודל דירשו.co.il. מחר אם ירצה השם ניפגש שוב בהפותח חדש.